יום רביעי, פרשת לך לכו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם סיפור שסיפר המלך בידרמן שליטה. סיפור שסיפר לו הרב טורצ'ין על אבא שלו הגאון רבי אליעזר צדוק, שהוא למד ימי בחורותו בחברון. באותם שנים עוד לא היה פנימייה, הוא היה שם בבית של אחד הבעלי בתים. הוא מספר שבערב יום כיפר, אחרי הסעודה מפסקת בבית של המארח שלו, אז הוא מיהר לישיבה להתעורר באמירת תפילת זקו, קונידרי, תפילת ליום כיפר. הוא עובר סמוך לביתו של הגאון הקודש מטפליק, שכבר היה לעת זקנותו. והגאון מבקש ממנו, בוחלר, בוחלר, בוא תרחם עליי. בוא תעזור לי באיזה עניין דחוף. טוב, כמובן שבזור צדק, שר בנחת לבית של הגאון, שבכוחות על-טבעיים ובמסירות נפש הוא מנקה, מסייע בדיוק כל מה שדרוש. הוא יודע שהוא מפסיד את כל נדרי בגלל זה. ואז, כשהוא גמר את עבודת הקודש בהוצאת כף ומחתו, אז הגאון אמר לו, הנה, עזרת לי בדבר באופן שהוא מעל הטבע. אבא קדש ברוך הוא אומר לו, יסייע לך בשנה הזאת, בשנה הבאה לטובה, למעלה מכל טבע העולם. והוא מספר שבאותו שנה נפתחו בפניו מעיינות החוכמה למעלה ולמעלה מכל דרכי הטבע. והיה לומד כל יום בהתמדה 30 דפי גמרא בהבנה עמוקה. למה עלינו? והוא זוכר אותם בזיכרון נפלא, כמו שהגמורה פתוחה לפניו בכל עת. עד שהמשגיח, הגאון רבי חודש, זכר צדיק לברכה, הבחין בהנהגה המשונה שלך, של רבי אליעזר צדוק, של אותו בחור, שעומד מול מול העומדים, הסטנדר, וגומע ובולע מסכתות אחד אחרי השני. כל גם הזמן הוא מחליף, מחליף מסכת. אז הוא קרא לו, התחיל לבחון אותו בסוגיה שלימד בישיבה קודם כל. בסדר עיון, ישר והפוך, למעלה מלמטה. הוא רואה שהוא יודע מצוין, פילי תלויים. המשגיח שלא ידע את הסוד שעומד מאחרי הצלחה, הוא טען בפניו שאומנם הוא לא תפס אותו אפילו בסבור האחת, אבל מכל מקום, ודאי טוב, זה לא דרך לגרוס דפי דרך גמרא זה אחר זה. טוב, רבי אליעזר צדוק לא ענה כמובן. המשיך בדרכו, כל ימיו הש"ס היה כמונח בכיסא. בכל מקום ששאלו אותו, הוא ידע בבירור את הדף שנכתב המאמר הזה. ואיזה טויספסים כתובים על הסד, על הדף כסידרון זה אחר זה. עד שהיה יודע לקרוא את הגמרא בשורה ישרה. התחיל ברש"י, המשיך בגמורה, טויספס, מסיים רבי חננאל. הוא היה מוכיח את התלמידים שלו, מוכיח להם מה זה ידיעה של ש"ס. הם בוחנים אותו ולא תופסים אותו אפילו בטעות אחת. הרי לך מזמר מהלך בידרמן את הדברים שלו. הוא לא היטיב עם זולתו, היטיב עם עצמו. וכל ימיו הוא נהנה מאותו טובה. בעלייה בתורה בידיעת הש"ס על בוריו ובחינוך התלמידים. אנחנו ממשיכים לסיפור, סיפור שהופיע ביתד ואמן. על פעמים מרימני. סיפר הגאון רבי יעקב פודן שליטה, שהזדמן לו להיות פעם ביחד עם הגאון רב רום גניחובסקי זצ"ל, אצל המנחס יצחוק. בשל המנהג שלהם לאסור גם מוצרים שבהכשר הבד"ץ של עיד האחרים, זה היה בבעיה. אם הגיש לפניהם כיבוד והם יאסרו, זה פגיעה בכבודו של המנחס יצחוק. היו במבוכה, אבל רב רום כדרכו מצא כבר פתרון. המנחס יצחוק בענוונותו נכנס בעצמו לחדר עם מגש, לעשות עם מיץ תפוזים. רב אברום רץ לקראתו, לקח את המגש מידיו, שאומר, זה לא כבוד התורה, למה שהרב יטרח ככה? הקביע את המגש, הקביע אותו, זכה במשקה כדי שיוכל לאסור לכל הדעות, הוא גם מחמיר לזכות באוכל לפני עם הישראל. ובדרך הזאת, עד השולחן, הוא נענע קצת המגש, ועל ידי זה נשפך קצת מהכוסות על המגש, על המעט משקה הזה הוא קרא שם למייסרס. והסיפור הסתיים בלי שאף אחד יבחין. ואז הוא לחש בשקט לרב פודן שזה מאוסר ושהוא חייב לשתות לכבודו של המנחס יצחוק הרב וייס. ולדחוף הם ציין בהקשר לסיפור הזה את הירושלמי בדמאי ששנם הירואים זרקו מאכל אחד לחברו כדי שיפלו להם פירורים, שיפלו ממנו פירורים. על ידי זה הייתה להם אפשרות לעשות קריאת שם בלי שידע בעל הבית שחשדו שזה לא מעשר את התורה. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, לך לך מארצך. יש פה דברים דברים נפלאים שסיפר הגאון הגדול רבי יעקב אדינשטיין זצ"ל על הלך לכו הפרטי של האבא בבני משפחה. וספר לפני שהוא היה רב ברמת השרון, הוא היה רב ברוסיה. הוא אומר, בעיירה שהוא נולד שם, לפני שהגרזן של סטלין, ימח שמו, השמיד את היער הגדול של התשבה, היה שם פנותר של 400 ילדים. הוא אומר, כשהוא הגיע לגיל שמתחילים ללמוד ספר ברשיס, אז אבא שלח אותי ללמד היחידי שהיה בעיר, היו שם רק 7 ילדים. אלה שלא נכנעו למשטר של המכבש הגדול של לנין וסטלין, ימח שמו. שעזרו להם רחמנא ליצלן, הרבה יהודים פוקרים. היה חוק חינוך חובה שחייבים לשלוח כל ילד לשכולה, בבית ספר של הקומוניסטים. מי שלא שלח, היה צפוי לעונש. אפשר לתאר איזה מצב זה היה. כשהגענו לפסוק בפרשת נח, ויזכור אלוקים את נח, אז המלמד הודיע שלא ממשיכים יותר, כי זה לא מסוכן לנפושת. הגיעו שלוחים מהשלטון ואמרו, עד כאן. ספר שנה אחרי זה הוא כבר פגש אחד מהילדים שעמדו איתו ברשיס, פגש אותו ברחוב, אוכל סנדוויץ' עם חזיר, שם ירחם, כל כך מהר היה מהפך. המצב היה ששומרי תורה מצוות היו בייאוש, חשבו שאין תקווה, שמישהו מהדור הבא בכלל ישמור תורה מצוות. רוסיה אז שלטה על שישית מהעולם. אוקראינה, גרוזיה, בוכרה, מיליוני יהודים. ורבא היה מעודד את העם בדרשות שלו. העם מדבר בתקיפות שהעיקר, העיקר זה לא להתייאש. אחרי מאמצים גדולים הוא קיבל רישיון יציאה. מנמל היציאה בנמל הגדול של אודסה, הוא מספר שהם נסעו באונייה כמעט שבועיים. כשהגיעו לא היה להם איפה לגור, המשפחה הייתה חוזרת אצל קרובים, סבתא גרה אצל קרוב אחד, אחות שלו גרה אצל קרוב אחר. אבל את הבנים הוא אומר, אבא לא פיזר, את גרשן, ואותי. כל מקום שהיינו, תקופה ברכסים, כפר חסידים, תקופה בירושלים, בתל אביב, הוא רצה להמשיך את הסדר הלימוד בגמרא. גם כשנסענו מנמל אודסה, כל החוויות היו בטעם איתן, אבל הרי יש מזוודה שצריכים, ומה היה לנו בהם? תמור רבה בקמה, ששלושתנו למדנו מתוכה ביחד. וחומש ואיקרו לפרשת שבוע, כדי שלא נפסיק של אף יום מללמוד. ובכל מקום שהיינו, אבא מיד לקח גמרא, למד איתנו. היו ימים שלא עמדנו, כי היה עסק בחבלי קליטה, סידורים שונים, אבל כשנכנסו לגור ברמת השרון, היה בסוף שנת אפריש צדיק ד', כבר שכרו דירה, אבל בלי רהיטים, בלי שולחנות, בלי כיסאות, בלי מיטות. היה שם, הוא מספר שהיה שם איזה זקן אחד שבא מאמריקה, שהחליף את המיטות הישנות שלו, ששלח לנו שתי מיטות, אחת לאבא ואחת לסבתא, אנחנו ישנו על הרצפה. ואז הדבר הראשון, שאבא עשה, הוא הלך לבית הכנסת, קיבל רשות מהגבאים והביא עוד שתי גמרות בו בקמה, שיותר נוח ללמוד. וזה לפני כל הרייטי. הוא מספר של המזכיר של הפרדס, של הדירה, היה פרדס, פרדס של 5 דונם, ברחוב אוסישקין, אז הוא נתן להם רשות לקחת ארגזים, שורזים בהם תפוזים, וככה הם ישבו על הארגזים ולמדו גמרה. זה לימד אותם על סולם הערכים, לפני שדואגים למה לאכול, למיטה לישון, על מה דואגים? שתהיה גמור ללמוד. אבא שמח מאוד שאנחנו נמצאים באוויר של ארץ ישראל. וכשבאנו לארץ הוא אמר, תאר לך שאנחנו נמצאים במצב שכל הגוף באוויר של ארץ ישראל, כמו בתוך סוכה, כל הגוף בתוך מקום קדוש. הוא מאוד היה שמח בזה, לפעמים בחורף, ביום בהיר, היה אומר, האם בחוץ לארץ יש שמיים בהירים כל כך כמו פה? תראו אחרי הגשם הראשון, איזה שמיים בהירים, איזה תענוג. וככה היה מאוד משבח את אוויר עד ארץ ישראל. הוא ממשיך ומספר שביום הראשון שהגיעו לנמל יפו, אז הקרובים שכבר היו לפנינו בארץ ישראל התעניינו, אותה עניין מגיעה, חיכו לנו בנמל הרבה רבנים, הגענו לבניין ששם יורדים והתיישבנו, ואז אני שומע שאבא אומר לדודים, מה הייתה המטרה שברחנו מרוסיה? אמנם המצב הכלכלי שם קשה מאוד, אבל הסיבה העיקרית הייתה ששם אי אפשר ללמד תורה לילדים בגלל סכנת נפשות, וזו הסיבה שעשינו השתדלות לצאת משם. כמובן הוא מוסיף שהיה הרבה ניסים, והיה איזה בן דוד שעזר לקבל רישיונות. בעצם אם הייתה אפשרות לנסוע מרוסיה לפולין, הייתי נוסע לשם, ששם הרבה שלי ברוך בר, שם ישיבות מעולות, קמניץ, מיר, שהילדים גדלו בישיבות בשקיטה ועיון. באותו רבי שאני למדתי אצלו, המשיך להיות ראשי ורציתי שהבנים שלי גם ילמדו אצלו. אבל המצב היה שרוסיה ופולניה הייתה ביניהם רוגן, שהיא לא יכולה להעביר שום דבר, אז נסענו לארץ ישראל, שגם פה בשלמו תורה. וגם מזה מבינים שהערך הכי חשוב, סיים עם הקבדי שתי לדברים, שהערך הכי חשוב זה ללמוד תורה. באיפה שאפשר ללמוד תורה, שם אנחנו. זה דברים נפלאים מתוך הספר, שיחות מהלון גאון ינקס. אנחנו ממשיכים עד הפעמים מבעלוכר, רבותיי. אנחנו אוחזים בסימן שין כופחס, סיף למדזיין. מדוע מותר לאדם מצונן לשתות כוס תה בשבת, ומה הדין של נטילת ויטמינים? בשלוחה אחת אוכלו לשמוע את הדברים הנפלאים מהרבנים הגאונים. כדרכנו נלמד גם אנחנו נתינה עד הפעמים מבעלוכר. כפי שלמדנו, חז"ל גזרו שאדם לא יעשה בשבת פעולה לצורך רפואה, ובכלל הגזירה הזאת, וכל פעולה שאין דרכם של בריאים לעשות, ועם אלה ניכר שנעשה לצורך רפואה. האיסור הזה הוא רק למי שסובל ממחוש קל וכדומה, אבל מי שמוגדר כחולה, למרות שלא נשקפת לו כל סכנה לחייו, הוא רשאי לעשות מעשי רפואה שאין בהם איסור מלוכה. וגם לאדם שלא סובל מחלה או מחוש כלשהו, אבל הוא חלש בטבעו, אסור לעשות פעולה רפואית לחיזוק גופו. אבל פעולה שדרכם של הבריאים לעשות, היא כבר לא נחשבת כפעולה רפואית, ומותר לעשות אותה אף לצורך רפואי. ולדוגמה, אדם שהצטנן קצת, רשאי לשתות כוס תה או מיץ תפוזים צילי, למרות שהתכונה שלהם להקל מעט את עצמו. חלק מאיסור עשיית פעולה רפואית בשבת, אסור למי שלא מוגדר כחולה ליטול תרופות. לדוגמה, אסור לאדם שחש מעט כאב ראש לקחת גדולה לשיקוף כאב, ככה גם אסור לאדם שסובל מחולשה לטול ויטמינים לחיזוק הגוף. אבל אדם בריא לחלוטין, יש אומרים שהוא רשאי לטול ויטמינים, כי אין בזה כל רפואה. אמנם יש אומרים חולקים אומרים שזה כן פעולה רפואית מובהקת ויהיה אסור, אבל מותר לטול אותם כתחליף או כתוספת למזון, כי באופן הזה זה מוגדר כאכילה ולא פעולה רפואית. ויש אומרים שאסור לבריא ליטול ויטמינים גם כתחליף למזון, ורק הם נראים כמאכל רגיל, כגון תבליות ויטמינים למציצה שנראות כסוכריות, זה מותר. אנחנו ממשיכים בהמשך לדברים האלה. הפוסקים דנים בנוגע לנטילת כדורי שינה. האם זה נחשב כעשיית פעולה רפואית? ויש להבדיל בעניין הזה בין שלושה מצבים של חוסר שינה. א', חוסר שינה חמור, שגורם לחולשה כללית באופן שאדם מוגדר כחולה, והמצב הזה מותר לטול כדורי שינה. ב', נדודי שינה שנגרמים מחוסר ריכוז, והפוסקים נחלקו אם במצב הזה אדם מוגדר כבריא, ונטילה של הכדור לא נחשבת כפעולה רפואית, או שהוא מוגדר כסובל ממחוש כלשהו. נטילה של הכדור נחשבת כפעולה רפואית. נדודי שינה שנגרמים מתיחות יתר של העצבים, ובמצב הזה לכל הדעות, נחשבת נטילה את הכדור כפעולה רפואית, זה הדבר השלישי. כדור שמשמש גם למטרות רפואיות, כגון להרגעת עצבים, יש שהחמירו לא להשתמש בו בכלל, למעט מה שנחשב כחול. עד כאן בעניין דפיים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, ציפורן שהתחילה להתלש ולא נתלשה לגמרי, היא עם החלק שכבר תלוש, הוא רוב הציפורן, ומסב לו צער, מותר לתלוש אותה לגמרי בידיו ושיניו. מותר להניח בשבת אבקה לעצירת דם על חתך או פצע ששוטטים דם, אם האבקה לא מכילה חומר מרפא. חומר חיטוי כגון יוד, נחלקו הפוסקים אם מותר להניח אותו. מי שסובל מכאב שיניים בשבת, רשאי לשתות משקה שיש בו אלכוהול, אבל אסור להשות את המשקה בפיו, או לגרום את המשקה ולפולטו מיד. ולמה? כיוון שבאופנים אלו ניכר שעושה כן לרפואה. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו, האם מותר להשחיל חגורה בבגד בשבת. אסור להשחיל בשבת שרוך שלא מושחל בנעל לפני שבת, כי בזה משלים את הצורה של הנעל, וזה כמתקן כלי. ואסור גם משום מלאכת מקל הפטיש, ואם היה שרוך מושחל בנעל אחרת, אסור להעביר אותו לנעל הזאת. שרוך שהיה בנעל ונשמט ממנה, אם השחלת השרוך נעשית בנקל מותר, אבל אם זה כרוך בטרחה, זה יהיה אסור. וכל זה דווקא בשרוך שהוא תפל לבגד ונשאר בו תמיד, ולכן עכשיו כמשלים את הצורה של הכלי. אבל חגורה שמושכלת במלאות מכנסיים ולא מיועדת להיות קפואה בגד הזה, אלא מעבירים אותה מבגד לבגד, אז היא לא תפילה לבגד והיא לא נחשבת כמשלימה את עצמו. זה אכן חגורה שמיוחדת לבגד מסוים, כגון שעשה מבד זהה לבגד שמנה עשוי הבגד, כמו שמצוי בגדי אנשים, אז שם באמת יהיה אסור להשחיל אותה בפעם הראשונה בשבת, כיוון שהיא משלימה את הצורה של הבגד. ואם היא הושחלה פעם אחת בערב שבת, מותר לשוב ולהשחיל אותה בשבת בהתאם למה שאמרנו בנוגע להשחלת צורך. דף מימתנו דב לי, מדוע נפטר רב יהודה, נפטר סליחה יהודה בן חמיה, ואיזה מאכל נאסר מאז חורבן בית המקדש? ומה סיפרה אמו של רבינה? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ינוחס, דף סמכת. ובשלוחה 2 נוכל לשמוע את הרבנים הגאונים, במסירת שוברים דפיים ולרוות נחת ולהחכים. כן, חוכו מצלס השורים, בפרק ד' כתוב, ועל כן נקראת עירת חוטא, עירת חטא, כי עיקרה עירה מן החטא, שלא ייכנס ויתערב מעשה מחמת פשיעה והתרשלות ומחמת אלם יהיה באיזה דרך שיהיה. בספר הלבוידי מסופר שם על אחד ממקורבי הרב הצדיק רבי צחוק דוד גוטפר, זכר צדיק לברכה. שהיה בחור, אותו מקורב, היה בחור ישיבה, יגיע בתורה, יראה השם. הוא ניגש אליו פעם בליל ערב יום כיפור, אור לפה תשרי, בסערת נפש. אמר לו רבי צדוביץ, אוי ויי, מחר בלילה כבר יום הקדוש, אני מפחד. תפס אותו רבי צדוביץ לזרוע ואמר לו, מה איתך? אחרי הלילה עדיין לפנינו. הלילה הזה, וצריך עוד לקרוא קרישנה, חייבים לצאת ידי חובה. נו, בוא נצא ידי חובה, ומה עם ערבי? נעמוד בשמונה עשרה לפני השם כראוי, שבטוחים שנוכל לכוון מחר לשנה של שמונה עשרה כראוי. והכבוני בזה, מהכרת, וכל זה יצא מונח כמונח בקופסא. מה אתה דאג דאגת המחר, כשהעבודה וחובת ההווה עדיין צוות בפנינו. ימה מספר שהדיבורים האלו העמידו אותו על מקומו ובזה נתקש בדעת. ולקראת סיום מודו נפלח חפי צמחיים רבותיי, בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי בחובץ חיים, תלעי ג' סיש ג' מלכות לשנורי, ולמד עליו החובץ חיים שאפילו כשהוא לא מדבר מתוך שנאה, שנאה על רעהו, גם לא מתכוון לגנות, רק אמר דרך שחוק וקלות ראש, או לפיתום היה אפילו, וכל זה זה לשנורי שאסור מהתורה, והוא מוסיף לבר מהנחה לשבר בן יואנה, שנענשים על הפגיעה, על הפשיעה, סליחה בלשנורא, גם אם הוא לא התכוון לבזות השני. ולכן כל דיבור שיצא ממנו בסופו גנאי לשני, הרי הוא חייב, גם אם הוא לא התכוון לזה. אמנם, בבירור מסוף הם מציינים שאם לא הייתה הסיבה לחשוש שיצא בגנות וביזיון, אז אין כאן פרד לשנורא, כמו שדבר להם. על חשיבות ההשגחה על כל דיבור, שאפילו שהוא לא מתכוון לשנאה וגנות, אפשר לגשל בלשנורא, מביאים בבור מוסוף, אם זה משהו שקרה מחובץ חיים, הוא בא בשעה לזכר, הוא יגיע אתך. סיפור שסופר בשם רבי יעקב קמינצקי. כשהוא הלך עם איזה רב חשוד בשליחות לדבר מצווה, תחסנו בדרך באכסניה. אחרי שהגישו להם את האוכל, אז בעלת הבית שלה, אם זה טוב, מחובץ חיים אמר, טוב מאוד. הרב אמר שהיה חסר קצת מלח במרק. ואז החובץ חיים ספק ידע בראש ואמר, כל ימיים נזרתי מלדבר ולשמוע לשנורא, ועכשיו נאמר בפניי, ושנורא למבשלת. לא הייתה כדאית כל הנסיעה הזאת. והוא הסביר לו החובץ חיים, שהרי עכשיו תלך בעל הבית למבשלת, ותצעק לה שלא שם מספיק מלח, תצער אותה, תפטר אותה, ממש לשנורא. כי נגרם בדברים האלו נזק ולצער למבשלת. ולפליאתו של אותו רב, על כך שהחובץ חיים לכאורה מגזים, אמר לה החובץ חיים, בוא נראה מה קורה במטבח. הלכו למטבח, וראו איך הבעלת הבית כועסת, ומודיע לה שלמבשלת, היא כועסת עליו, ומודיע לה שהיא מפוטרת, והיא עומדת, מבוישת, עם דמעות בעיניים. והרב הוא, כשהוא ראה כמה צדקו דברי החובץ חיים, הוא השקיע מאמצים וממון, כדי להחזיר את המבשלת לעבודה. ולסיום רבותיי, התחזקות היומית, אומר רבינו בחיים, וצריך אתה לדעת, כי כוח התפילה הגדול, ואפילו לשנות הטבע ולהינצא מן הסכנה ולבטל הנמזו. ומסיים רבינו בחיים, והמקום מקצר מאכיל כל מה שנתבר בכזה הקודש, ונאמר בעניינים אלו על כוח התפילה. השתדל רבותיי להכיר בכוח העצום שתמון בתפילה, שבכוחה לשנות את הטבע ולבטל גזרות קשות שכבר נגזרו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.